טוב, חברים יקרים, אנחנו אמורים להתחיל את הסוגיה בדף ט', שזאת סוגיה מאוד לא קלה, וזאת סוגיה שקשורה להרבה הרבה סוגיות במכלול הש"ס, שעוסק בנושא של ספקות ורוב וקבוע וחזקה וכיוצא בזה. ברור שהשיעור היום זה יהיה מין כניסה, עוד לא ניכנס דוח עמוק לכל ה... ולאט לאט, כדרכם של הסוגיות, לאט לאט ניכנס יותר לעומק הסוגיה. אז המשנה שלנו מציבה שאלה. האם צריך לחשוש שאיזה חולדה גררה חמץ? מבית לבית, ממקום למקום, האם צריך לחשוש? שאיזשהו בעל חי כלשהו הביא פה חמץ לבית בלא ידיעתי. והמשנה אומרת שלא חוששים לזה בגלל שאין לדבר סוף. כך כתוב במשנה. לא חוששים לזה כי אין לדבר סוף. עכשיו, המשמעות הפשוטה היא שבעצם מצד כללי ההלכה הרגילים היה מקום לחשוש. כמה משמע, אבל יש איזה... גבול, יש איזה סוף לחששות, ומשהו בלי סוף, אישה לא חוששים לו יותר, נכון? זה משהו בסגנון שלא גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן הציבור יכול לעמוד בה. משהו כזה, אין לדבר סוף, נו מה, אתה תבדוק ותעמיד שומרים שאין חולדות, ומן הסתם אנחנו מבינים שמדברים על תנאי חיים של הימים ההם, שכנראה בימים ההם חולדות יותר הסתובבו, בין הרגליים, היום זה לא כל כך... גם היום, פה ושם נכנס איזה אכבר לבית, לא נעים. אבל כנראה בימים ההם זה היה קצת יותר מצוי, חולדות וכיוצא, כנראה. אז כתוב במשנה שלא חוששים לזה כי אין לדבר סוף. סתם אני אומר שיש פה איזה הערה בסוגריים, יש פה איזה הערה לחיים. יש דבר כזה שפסיכולוגים מדברים על זה, יש אנשים שמלאי חרדות. ויש אנשים שמלאי חרדות ביראת שמיים. ונורא נורא צריך להיזהר לשים סוף לחרדות. אנחנו מכירים אנשים שנוטלים ידיים לסעודה, ואחר כך הוא נוטל פעם שנייה, אולי לא, אולי נגעתי, אולי לא זה, אולי היה לי רטוב, נוטל פעם שנייה ונוטל פעם שלישית. יש לזה שם בפסיכולוגיה. נרבים זה שם כליל. לא, יש איזה OCD וכל מיני כפייתיות וכל מיני דברים כאלה, כפייתיות דתית. אז המשנה פה אומרת, תגיד, מה, אתה תתחיל לחשוש שהגיע חולדה והביאה חמץ, הרי אתה לא תשאר בלילה בליל פסח, נכון? אולי יש חמץ, אולי זה, כן. אז צריך לדעת גם לא לחשוש יותר מדי, כן? מן הזהירות שלא להיזהר יותר מדי. ולא לחשוש יותר מדי לחששות מוגזמים. אבל אנחנו רוצים לברר את גוף המשנה, מה הייתה והמינה לחשוש, מה הייתה המסקנה שלא חוששים. הדבר הראשון שצריך לברר הוא על איזה מקרה מדובר בכלל. רש"י אומר מפורש כמה פעמים. מדברים פה על מקום שעבר בדיקת חמץ. מדברים פה על חדר או על זווית פינה בבית שאדם כבר בדק את החמץ. והשאלה היא, האם הוא צריך לחזור ולבדוק פעם שנייה? רש"י מדגיש כמה פעמים את המילה, לחזור ולבדוק. זאת אומרת, אנחנו מבינים את הנרבים, מבינים את העצבנות. בן אדם בדק חמץ באיזה חדר, בחדר א', עבר לחדר ב', אומר אולי בינתיים איזה חולדה הביאה חמץ מחדר ג' חזרה לחדר א' שבדוק. את צריך להעמיד שם שומרים וצריך להעמיד שם מחסומים שלא תיכנס חולדה. ואם לא שמרתי אז מי יודע, אולי מה שבדקתי, אולי לחזור ולבדוק פעם שנייה. נכון? רש"י אומר מפורש, וצריך נא לחזור ולבדוק. ורש"י אומר, אם כן, אם באת לחוש לכך, הרי גם מחצר לחצר, לומר, אני בדקתי קודם לחברי, לאחר בדיקתי, הביאה חולדה חמץ מחצר חברי לחצרי, נכון? אז זה האוקימתא של רש"י. מקום שצריך לבדוק, בדקתי, אולי אחרי הבדיקה מישהו הכניס לשם חמיץ. נכון? אתם יודעים, זה יכול להיות חולדה, זה יכול להיות גם איזה ילד קטן שמסתובב, מי יודע, כן? אם בדקתי בחדר ולא נעלתי אותו, אולי איזה ילד הכניס לשם חמץ, המשנה דיברה על חולדה, אין לדבר סוף. הרמב״ם, לעומת רש"י, הרמב״ם דיבר על משהו אחר. הרמב״ם אומר, הרי במשנה הקודמת למדנו, במשנה הראשונה, למדנו מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. נכון? ככה כתוב במשנה. יש חדרים או משרדים או מרתפים שלא מכניסים חמץ. אז מרתף של יין מכניסים, אבל מרתפים אחרים לא מכניסים. ולא צריך בדיקה. אומר הרמב״ם, על זה באה המשנה ושואלת, למה אתה קורא לזה מקום שלא מכניסים חמץ? למה אתה אומר שלא צריך בכלל בדיקה? אולי חולדה הכניסה שם חמץ? איך אתה מסתמך שהחדר הזה אין מכניסים בו חמץ, לא צריך בכלל בדיקה, אולי נצריך בדיקה כי אולי חולדה הכניסה חמץ? על זה אומר הרמב״ם, זה המשך של המשנה הקודמת. מה שהמשנה אמרה, כל מקום שמכניסים חמץ אין צריך בדיקה, אומרת המשנה אצלנו, אין חוששים שמגררה חולדה. אז זה נשאר בחזקת מקום שאין מכניסים בו חמץ. צריך לשים לב לגודל ההבדל בין רש"י לבין הרמב״ם. יש פה הבדל ענק. מעבר לזה שהוא דיבר, רש"י דיבר על השאלה אם לחזור ולבדוק פעם שנייה, והרמב״ם דיבר על השאלה אם בכלל לבדוק. כן, לא הדגשתי, אבל ברור, כן, לפי הרמב״ם מדברים על מקום שבכלל לא צריך בדיקה, כי לא מכניסים חמץ, ואז השאלה, אולי חולדה הכניסה, לא חוששים, אז לא צריך בכלל בדיקה. מה גודל ההבדל? גודל ההבדל הוא אותו חשש של חולדה, באיזה פרק זמן מדובר? מתי אתה חושב שהחולדה הביאה חמץ? לפי רש"י מדובר בפרק זמן מאוד קצר. אחרי שסיימתי לבדוק את החדר ההוא, כן, אחרי סיימתי לבדוק את הזווית ההיא, רש"י אומר זווית, הפינה, החדר ההוא, מתי זה? מתי זה? באור ל-14, לקח לי שעה לבדוק את החדר הזה, אולי אחר כך, במהלך הלילה, טרם הגיע חג הפסח, אולי איזה חולדה הכניסה שם חמץ, נכון? בפרק הזמן שאחרי הבדיקה. תשימו לב, לפי הרמב״ם, מדברים על כל השנה כולה. זה ההבדל הגדול. לפי הרמב״ם, אולי במהלך השנה, איזה חולדה הכניסה שם חמץ, לא ברגע שאחרי הבדיקה, כי לפי הרמב״ם מדברים על מקום שבכלל לא בודקים. לפי הרמב״ם מדברים על מקום שאין מכניסים בו חמץ ובכלל אין צריך בדיקה. ואז השאלה היא, למה אתה קורא לזה מקום שבלי חמץ? אולי חולדה הכניסה? תשובה, לא חוששים, אין לדבר סוף. אבל החשש הוא החשש על כל השנה כולה. אולי בסוכות, אולי בחנוכה, אולי בפורים, איזה חולדה הכניסה, ולכן אתה צריך לבדוק, נכון? זה גודל ההבדל בין הפירוש של הרש"י לבין הפירוש של הרמב״ם. וכמובן, כל אחד מבין שהחשש של הרמב״ם הוא הרבה יותר ריאלי. לפי רש"י, בדיוק חולדה הכניסה חמץ מהחדר שלא בדוק לחדר שבדוק, בדיוק בכמה שעות שאחרי הבדיקה, בלילה שאחרי הבדיקה, בפרק, אבל לפי הרמב״ם מהלך כל השנה, אולי הכניסה חמץ. נכון? זה ההבדל הגדול. אז יש כאן דבר מעניין. חולדה זה סתם, זה דוגמה כמובן. תנסו לשאול, כן, אני, בוא נראה אם אני אצליח לשמוע, מתקשה לשמוע.
הרב.
כן.
לפי הרמב״ם, מה זה העניין שאין לדבר סוף? הרי זה דבר תמידי. כלומר, לפי רש"י אתה אומר אין לדבר סוף, כי אם אתה אומר שיש לך כאן, אז יכולה להכניס כאן. לפי הרמב״ם אין עניין שאין לדבר סוף.
לא, עכשיו, יפה מאוד. עכשיו, גם לפי הרמב״ם, ההוכחה היא מבדיקת חמץ. גם לפי הרמב״ם ברור שההוכחה היא, אם אתה חושש שחולדה הכניסה, אז תחשוש גם שאחרי שבדקת, אולי יבוא מעיר לעיר, איך כתוב פה, מעיר לעיר, מחצר לחצר, מעיר לעיר, ואין לדבר סוף. אם תתחיל לחשוש, זה נכון. גם לפי הרמב״ם, הראיה היא מזה שבודקים חמץ ומסתפקים ולא אומרים אולי אחר כך באה חולדה, בסדר? אבל זאת תיארה נכונה, כי לפי הרמב״ם מה הראיה? אולי במשך כל השנה חוששים, אולי בלילה אחד לא חוששים, זאת הערה שיש להעיר על דברי הרמב״ם, בסדר? עכשיו ככה, יש פה דבר מעניין. המגיד משנה, כותב על הרמב״ם, יש פירוש רש"י, יש פירוש הרמב״ם, כותב המגיד משנה, פירוש רבינו עיקר ויפה כיוון. המגיד משנה אומר על הרמב״ם, הפירוש של הרמב״ם עיקר ויפה כיוון. כך כותב המגיד משנה. זאת אומרת, הוא אומר יותר מוצא חן בעיניו הפירוש של הרמב״ם מאשר הפירוש של רש"י. עכשיו, מה, למה? למה פירוש הרמב״ם הוא יותר עיקר ויפה כיוון? למה? למה, מה הפירוש הרמב״ם הוא יותר טוב? אז הלחם משנה אומר, במה פירוש הרמב״ם עיקר ויפה כיוון? אומר הלחם משנה, טעמו, כי לפי הרמב״ם המשנה שלנו היא בעצם ממשיכה את המשנה הקודמת. המשנה הקודמת אמרה, מקום שאין מכניסים חמץ, לא צריך בדיקה, ואז היא מיד שאלה, אז למה אמרו שתי שורות במרתף? מקום שמכניסים חמץ, לפי הרמב״ם, הרי אתם יודעים, אנחנו, לקח לנו לעבור מהמשנה הראשונה למשנה השנייה, כמעט 5 חודשים, מה? אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, כן, 6 חודשים, אבל זה בסך כל המשנה השנייה, במשניות זה המשנה הבאה. אז אומר, לפי הרמב״ם זה המשכיות. אמרנו, מקום שהם מכניסים חמץ, אין לו צריך בדיקה, אומרת המשנה, אין חוששים, שם הגרירה חולדה. זה אומר עליכם משנה, לכן פירוש הרמב״ם הוא, לכן המגיד משנה אמר שפירוש הרמב״ם הוא יפה כיוון, ועוד טעם אחר, הוא אומר, לפי הרמב״ם השמיעינן חידושה, אבל לרש"י אינו נראה חידוש כלל. ככה הוא כותב. אומר, לרמב״ם יש פה איזה חידוש, לרש"י לא נראה חידוש. מה הוא מתכוון? אתה בדקת חמץ, לפי רש"י, בדקת חמץ. מה, לחשוש שאחרי שבדקתי מישהו הלך והכניס לי חמץ לחדר הבדוק? זה חשש שלא, לא חידוש שלא חוששים לזה. כך אומר הלחם משנה. זה לא חידוש. עכשיו, תוספות למד, עוד מעט, מה? נכון. כן. כן, בדיוק. יפה. אז אני אומר, זה אומר הלחם משנה, בסדר? זה אומר הלחם משנה, למה פירוש הרמב״ם יותר. הוא אומר, ברמב״ם יש איזה חידוש, ברש"י פחות חידוש, בסדר? אבל כמו שאמרנו לפני רגע, דווקא בפירוש רש"י יש גם מעליותות על פני פירוש הרמב״ם, נכון? כי בפירוש רש"י, הראייה של הגמרא היא מיני ובי. אין חוששים שאחרי הבדיקה אולי חולדה הביאה מחדר לחדר, כי אם כך תחשוש שאחרי הבדיקה הביאה מהיר להיר, ממקום למקום, ואין לדבר סוף. לפי הרמב״ם ההוכחה היא לא כל כך נכונה. לפי הרמב״ם, למה לא חוששים שבמהלך כל השנה חולדה הכניסה? כי אין לדבר סוף, תחשוש גם מהיר להיר ממקום למקום אחרי הבדיקה. זה לא ראייה כל כך שקולה לפי הרמב״ם, כך שאם ננסה נמצא מעליותה, מעלה וחיסרון בכל אחד מהפירושים. אלא מה? בא הכסף משנה.
יש להגיד לפי רש"י שזה נמתח גם מראש השנה? זה לא קיים כמו שאמרנו בדף זין?
לא, מדברים פה על בדיקה רגילה, לא מדברים פה על אדם שבודק מראש השנה. מה השאלה? אחרי שבדקתי, האם אני חושש? אדם בודק באור ל-14, זה הנורמלי, כן? אם המשנה דיברה על זה, היא דיברה על בדיקת חמץ שגרתית, לכאורה. אלא מה? בא הכסף משנה, והכסף משנה אומר הערה מאוד מאוד מעניינת. אומר הכסף משנה, הרב המגיד כתב פירוש רמב״ם ופירוש רש"י, וכתב שפירוש הרמב״ם יפה, עיקר ויפה כיוון. אני אומר, כך כותב הכסף משנה, אני אומר, כיוון דלדינה, לקפלוקתא בנייו, מה לי אם נפרש במקום שמכניסים חמץ אחרי הבדיקה, או במקום שלא מכניסים ולא צריך בדיקה, מה עם אפקמינה? אומר הכסף משנה. זאת אומרת, בא כסף משנה ואומר, פשיטה של עניין דינה, כולם מסכימים על הכל. כולם מסכימים שלא חוששים לחולדה, בין אם זה מקום שעבר בדיקה כמו רש"י, בין אם זה מקום שלא צריך בכלל בדיקה, כמו הרמב״ם, סוף סוף, הכל אותו דבר, הכל, כל הנחלים זורמים לאותו ים. אז ככה כותב הכסף משנה, מה צריך כל כך להגיד, הפירוש הזה, הפירוש הזה, אין אף כמינה, לקה פלוקת בנהיו, לעניין דינה. אז מה לי אם נפרש כך? מה לי אם נפרש כך? כך כותב הכסף משנה. שורה תחתונה, שורה תחתונה, אלה שתי האפשרויות, שתיהן נכונות, ויונתן אמר נכון שתוספות רמזו לעניין הזה, כי תוספות שואלים שאלה. תוספות שואלים, ופה תראו איך תוספות למדו, לפי הרמב״ם, לפי רש"י. תוספות שואלים, מה המשנה שלנו מחדשת, שלא חוששים לחולדה שהכניסה חמץ? אתה כבר יודע את זה מהמשנה הראשונה. כתוב במשנה הראשונה שמקום שלא מכניסים חמץ, אין צריך בדיקה, סימן שלא חושבים שחולתה הכניסה. זאת אומרת, מה שהרמב״ם פירש במשנה שלנו, כן? תוספות כנראה למדו כמו רש"י, אז הם שואלים, אבל אתה יכול ללמוד את זה מהמשנה ההיא. מהמשנה ההיא. אם אתה אומר שמקום שלא מכניסים חמץ לא צריך בדיקה, אז אתה מבין שלא חושבים לחולדה. מה חידשה המשנה שלנו? נכון ככה תוספות שואל. לפי הרמב״ם זה גוף מה שכתוב במשנה. שלמה לא, למה מקום שלא מכניסים חמץ לא צריך בדיקה? מפני שאני חושבים, לפי הרמב״ם, המשנה שלנו באה לפרש את המשנה הקודמת. למה לא צריך בדיקה? כי לא חוששים לחולדה. תוספות שואל, זה כבר אני יודע משם. אז מה חידש כאן? מה התשובה של תוספות? כן, אז התשובה של תוספות היא אבא מוקמינן, רק מהמשנה הראשונה הייתי יכול להעמיד וקימתה. מה זה מקום שאין מכניסים בו חמץ? זה מקום כזה ששמור מחולדות, שחולדות לא נכנסות, כן? תוספות אומר חולדה וברדלס, אבא מוקמינן בשאין חולדה וברדלס יכולים להלך שם. זה מה שאומר תוספות, נכון? הייתי מעמיד וקימתה, זה נקרא מקום שלא מכניסים, אבל אם מכניסים, אבל אם חולדה מסתובבת, אז זה כבר נקרא מקום שמכניסים. אבל שימו לב מורי ורבותיי, תוספות אומר את זה רק בתור אבא מוקמינה, אם עליה המשנה שלנו, אז הייתי אומר שמקום שלא מכניסים חמץ, לא צריך בדיקה, זה רק מקום כזה שמוגן מפני חולדות. אבל אם זה מקום שחולדות יכולות להיכנס, כן יצטרכו בדיקה. באה המשנה שלנו, כמה השמלן, שזה לא נכון. גם מקום שהוא לא מוגן מחולדות, כן? אבל לא חושבים לזה. שחולדה הכניסה לשם חמץ, כי אין לה דבר סוף. זאת אומרת, בסופו של דבר, אומר הכסף משנה, מכל הפירושים, תכלס יוצאת שורה תחתונה, לא חוששים שחולדה הכניסה, לא חוששים שחולדה הכניסה, וכי אחרת אין לה דבר סוף, נכון? טוב, רק יש לי בקשה, אני לא הבאתי שעון, אז או שתתנו לי או שתגידו לי, אחרת אני לא יודע, אני יכול להמשיך עד שתיים. אין לי שעון, מה? ברשותכם, כאן סליחה, אני פשוט, כל פעם אחד שוכח את השעון. אוקיי, פשוט שאני יודע איפה אני נמצא בזמן. שכוח, בא הפני יהושע, אצלנו בסוגיה, והפני יהושע שואל שאלה. שואל הפני יהושע, מה כתוב במשנה? שאם אתה תתחיל לחשוש, אז מי יודע, אולי הביא מעיר לעיר, ממדינה, מחצר לחצר, מעיר לעיר, נכון? כך כתוב, מחצר לחצר, רש"י אומר, הכוונה היא הבתים שבחצר, כן? שואל הפני יהושע, אם חולדה הביאה חמץ מחצר אחרת, או מעיר אחרת, אז זה לא חמץ שלי, זה חמץ שאיננו שלי, זה חמץ של השכן שלי, זה חמץ מהשכונה השנייה. מה זה מפריע לי בכלל? אני לא עובר על חמץ שהוא איננו שלי. כידוע שלך, אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אתה לא, אם זה לא שלך, אתה לא עובר, שנייה, רבותיי, שנייה. שואל הפני יהושע, אם אתה חושש, המשנה אומרת, אל תחשוש מזווית לזווית. נכון? אל תחשוש מזווית לזווית. כי אם כך, תחשוש גם מחצר לחצר ומעיר לעיר. מה הדמיון? מזווית לזווית זה חמץ שלך. בבית שלך, מצד לצד. אבל מה אתה אומר לי? אז גם תחשוש מחצר לחצר, מעיר לעיר. אם נניח חולדה תביא כאן זה חמץ, זה לא חמץ שלי בכלל, חמץ שלו שלי, מה הבעיה? אז רק שנייה, אומר הפני יהושע, אומר הפני יהושע, היום חבר'ה אנחנו נעשה קצת חזרות על דברים שלמדנו, וזה מצוין. הרי לגבי בדיקת חמץ, למדנו מחלוקת רשי ותוסרות, מה המטרה של בדיקת חמץ. רשי אמר, בודקים את החמץ, שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא. תוסות אמר, בודקים את החמץ, שלא יבוא לאוכלו. נכון? אנחנו דיברנו על זה אין ספור פעמים. אז אומר הפני יהושע, אז בשלמה לתוספות, כך הוא שואל את השאלה, בשלמה לתוספות שהחשש הוא שמה יוכל, אז מה זה משנה אם זה חמץ שלו או חמץ שחולדה הביאה מבית אחר או מעיר אחרת, כן? סוף סוף, חמץ זה לא חייב להיות שהחולדה הכניס את החמץ לפה, אף אחד לא אוכל את זה, אלא היא סחבה חבילת ביסקוויטים סגורה בניילון וכן הלאה, כן? אז יש חשש שיוכל. אמרתי, חולדה זה גם יכול להיות ילד קטן או כל דבר כזה, כן? להבדיל, להבדיל, שלא להעליב, ילדים לא יכולו, אבל להבדיל. אז אומר הפני יהושע, בשלמה לתוספות שהחשש, שהמטרה של בדיקת חמץ שלא יבוא לאוכלו, אז זה לא משנה אם זה חמץ שלך או חמץ שחולדה הביאה מהשכן שלך, שמה יבוא לאוכלו, וכבר אמרנו שמה יבוא לאוכלו, זה בעל הבית, זה הילדים שלו, נכון? אז אולי ילד ימצא חמץ שחולדה הביאה מהשכן, והילד יאכל, בסדר. אבל לפי רש"י, שהמטרה של בדיקת חמץ שלא יעבור בבל יראה ובל ימצא, אז מה החשש אם תביא החולדה חמץ מהעיר האחרת או מהחצר האחרת? זה לא שלך. אם זה לא שלך, מה הבעיה? בל יראה, רש"י אומר שהמטרה היא שלא יעבור על בל יראה ובל ימצא, זה הרי חמץ שלא שלך. אז אם זה, אם זה מזווית לזווית בבית שלך, אז זה חמץ שלך מבית, מצד לצד בתוך אותו בית. אבל אם זה מאיר לעיר, מחצר לחצר, זה לא שלך, לא שלך, מה הבעיה של, אין בעיה של בל יראה. זה שאלת הפני יהושע. מישהו פה רצה להגיד, אני מתקשה.
אני חושב שאנחנו אמרנו שאם זה חמץ של יהודי, אז גם, כאילו, אם זה נמצא אצלך, אז אתה גם
מצוין, אומר, לא מצוין, 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 מצוין. בא פני יהושע, זה מה שרציתם, כן? אז בואו נעשה חזרה על דברים שלמד. בא פני יהושע. אף אחד לא רוצה לקנות חמץ ו... חשש שמה יתכוון לזכות בה? אוקיי. מה? שמה יתכוון לזכות בחמץ של השני בקניין חצר? הרי הוא בודק חמץ, הרי בגלל זה הוא יצטרך לבדוק פעם שנייה. שווה לו. כאילו, אז ככה, בא פני יהושע. כן, אבל בגלל זה... הוא לא ירצה לזכות ולא צריך לבדוק פעם שנייה. נזכה שלא, אבל פה השאלה לבדוק פעם שנייה. כאילו, אוקיי, לא, בסדר, אוקיי. קיצור, בא פני יהושע, אוקיי, אז יונתן אומר אולי הוא יזכה בזה, בקניין חצר. בא פני יהושע ואומר הפני יהושע, מכאן אנחנו חוזרים חזרה ליסוד שכבר אמרנו אותו כמה פעמים בשיטת רש"י. והפני יהושע אצלנו אומר את היסוד הזה ושולח לדף A, ששם הוא העריך בזה מאוד מאוד, מה החידוש הגדול בדעת רש"י. ובואו נראה כמה דיוקים, אני לא זוכר מה אמרנו ומה לא אמרנו, אז קצת נחזור וקצת נשלים, בסדר? אנחנו יודעים שכתוב בתורה לא יראה לך חמץ, והגמרא לעיל, הגמרא דורשת שלך, היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, נכון? ככה הגמרא אמרה, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אז בהבנה פשטנית נדמה שעצם העובדה שזה לא שלך, אתה לא עובר בבל יראה, נכון? בהבנה פשטנית נראה, אם זה לא שלך, אתה לא עובר. מה מחדש הפני יהושע? ואנחנו אמרנו את זה בשעתו גם בשם הגר"א. הפני יהושע מחדש שדווקא אם זה לא שלך אלא של גוי, או אם זה לא שלך אלא של הקדש, אז אתה לא עובר. זאת אומרת, דווקא אם יש לזה בעלות של גוי או בעלות של הקדש, אז אתה לא עובר. אבל אם זה של יהודי אחר ולא שלך, אתה כן עובר. מי שיש ברשותו חמץ ששייך ליהודי אחר, הוא כן יעבור, אפילו שהוא איננו שלו, הוא של השני. זה החידוש הגדול שהפני יהושע מחדש בדעת רשי. בשעתו אמרנו פני יהושע וגרה, נכון? עוד מעט נדבר פני יהושע וגרה. המיעוט שלך, אי אתה רואה, הוא לא ממעט כל מה שאיננו שלך, אלא הוא ממעט דווקא מה של גוי או מה של הקדש. אבל אם זה של יהודי אחר, זה לא מציל אותך. ושימו לב, אומר הפני יהושע, לגבי חמץ של נוכרי, אז למדנו שאם קיבלת עליו אחריות, אז אתה עובר, נכון? חמץ של נוכרי שהפקיד אצלך באחריות, אז אתה עובר, נכון? ככה למדנו, יש ריבוי. כאן אנחנו מדברים שלא קיבל שום אחריות, זה שייך ליהודי אחר, זה הגיע אליי הביתה עם חולדה ולא קיבלתי עליי שום אחריות, אני לא שומר ולא אחראי ולא כלום. לא משנה, עצם העובדה שזה של יהודי אחר ונמצא אצלך, אתה עובר. זה החידוש הגדול של הפני יהושע בדעת רש"י. זוכרים את זה רבותיי? מה? זוכרים? זה החידוש הגדול שהפני יהושע חידש בדעת רש"י. אז הפני יהושע נמצא כאן אצלנו במשנה בדף ת', והוא שולח לדברים שלו עצמו בדף ה' עמוד ב'. עכשיו תשימו לב, בדף ה' עמוד ב', יש שם עריכות גדולה מאוד בפני יהושע, והפני יהושע אומר כמה ראיות לדיוק שלו, כמה ראיות, לא זוכר מה הבאנו, מה לא הבאנו, אז בואו נביא כמה בקצרה את הראיות של הפני יהושע. ואומר הפני יהושע, דבר ראשון, בדף ה' עמוד ב', שם מופיע דרשה לך, שלך אי אתה רואה, אז רש"י כותב, אבל אתה רואה של אחרים, כגון נוחי ושל גבוה. אז דבר ראשון אומר הפני יהושע, למה רש"י היה צריך לתת את שתי הדוגמאות האלה? אתה רואה של אחרים כגון נוכרי ושל גבוה. של אחרים? מה לא מובן במילה אחרים? שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. למה רש"י אמר של נוכרי ושל גבוה? אומר הפני יהושע, דווקא נוכרי, דווקא גבוה, הקדש. אז אתה לא עובר על חמץ שאצלך בבית, אבל הוא של נוכרי, בלי אחריות. חמץ שאצלך בבית הוא של הקדש, אבל של יהודי אחר אתה עובר. והפני יהושע אמר שגם בדף וו עמוד א', שמה כתוב חמץ של נוחי, חמץ של נוחי, רשי אומר אתה לא עובר. משמע עוד פעם, רשי לא אומר חמץ של אחרים, רשי לא אומר חמץ שאינו שלך, רשי אומר חמץ של נוחי שנמצא אצלך, אתה לא עובר. כאן רשי מדגיש כמה פעמים חמץ של נוחי. ואז בא הפני יהושע. אם אתם זוכרים, אנחנו הבאנו את הפני יהושע הזה, פני יהושע הגרא הזה, בסוגיה של מזכיר וסויכר. שהגמרא דנה על מי לבדוק את החמץ, המזכיר או הסוחר. ואז שאלנו, אליבא דרש"י, בדיקת חמץ היא בשביל שלא יעבור על בל ייראה. אז החמץ הוא הרי של המזכיר, לא של הסוחר. הוא שכר ממנו ביום י"ד. על חמץ שהוא לא מזכיר, מה זה נוגע לסוחר? זה לא חמץ שלו. אם כל המטרה היא, אם המטרה של הבדיקה שלו יבוא לאוכלו, אז חיישי לנו שהסוחר יאכל חמץ שאצלו בבית הסחור. אבל אם המטרה היא שלא יעבור על בעל יראה ובעל ימצא, אז חמץ של המזכיר אתה לא עובר. אז כבר שם הפני יהושע מביא את זה, כבר שם אמרנו זוהי שיטת רש"י, שיטת רש"י שחמץ של יהודי אחר אצלך בבית אתה עובר, הוא לא שלך, הוא ברשותך, הוא אצלך, והוא שייך ליהודי, אתה כן עובר, רק אם הוא ישייך לגוי, נכון? אז עוד דיוק אחד יפה שהפני יהושע אומר, זה אני חושב לא הבנו, אני לא זוכר כבר, בדף מ"ו עמוד ב', בדף מ"ו עמוד ב', למעלה למעלה במשנה. אתם זוכרים את המשנה בדף מ"ו? כיצד מפרישים חלה בתומעה ביום טוב, נכון? יש לאדם עיסה, הוא צריך להפריש חלה והיא תמאה. אז כיצד מפרישים בחלה בתומעה ביום טוב? רבי אליעזר אומר לא תקרא לשם עד שתאפה, בן בטר אומר תטיל בצונן. אמר רבי יהושע, לא זהו חמץ שמוזרים עליו ובעל הרי ובעל ימצא, אלא מפרישתה ומניחתה עד הערב. אם החמיצה, החמיצה. למה זה לא חמץ שעוברים עליו ובעל ייראה? מה קרה? היא תפריש חלה והחלה תחמיץ, נכון? היא לא יכולה לאפות אותה כי זה תמה, זה חלה תמאה. אז מה היא עושה? היא מפרישה חלה והיא תחמיץ, תחמיץ. למה לא זהו חמץ שמוזרים עליו? מה כתוב שם ברש"י? רש"י אומר לב דידיו, לאחר שקרא עליה שם, וקרא כתיב שלך היא אתה רואה, וזה אינו שלך ולא של חברך, דאקתי לו מטה ליד כהן. זה דיוק חזק ביותר ברש"י. מה רש"י אומר? זה לא שלך ולא של חברך, זה עוד לא הגיע ליד כהן, אז אתה לא עובר עליו. משמע שאם זה היה כבר ביד כהן, זה כבר היה שייך לכהן, לא הקדש, לא הקדש, שייך לכהן, לא להקדש, כן תעבור. ברש"י הזה בדף מ"ו, זה כבר דיוק שממש קשה להתחמק ממנו. אני חושב שאת זה לא הבאנו, אני לא בטוח. מה? רש"י אומר, זה הקטי, זה אינו שלך ולא של חברך, לא זהו חמץ שעוברים עליו. דהקטי לא מטה ליד כהן. משמע לעדיה מדברי רש"י, אם זה היה של חברך, אתה כן תעבור. לא, אתה לא עובר, מה? אל תיתן את זה לכהן. אל תיתן לכהן. זה הבעיה, איך להפריש חלה. אל תיתן לכהן. אז מה הבעיה? הבעיה זה אם אתה, אם האישה הזאת שמפרישה את החלה, אם היא תעבור. לא? אז ככה משמע פה ברש"י.
אין שיטה שסובלת שיש לייקים ברבנן גם
אם... אולי זה רק דרבנן. אז הפני הושע אומר בכל הרש"י האלה משמע שהוא מדבר על הדרשה, לא על דרבנן. כל הזמן מביא, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה, נכון? רש"י בדף A, ששם ההתחלה, הוא מדבר על הדרשה, הוא לא אומר מדרבנן. זה יפה, מה אתה אומר? יכול להיות שחמץ שלא שייך לי, שייך לי יהודי אחר, דאורייתא אני לא עובר, רק מדרבנן. אבל ברש"י בכל המקומות משמע בדרשה, בדאורייתא. בסדר, עכשיו השאלה היא למה, רגע, השאלה היא למה. אבל קודם כל אני אומר מוריי ורבותיי, יש כאן פני יהושע, בסדר? הפני יהושע נמצא בכמה מקומות, האריכות שלו זה בדף ה' עמוד ב', אבל הוא גם נמצא אצלנו בדף ת'. אומר הפני יהושע, חמץ של יהודי אחר אצלך בבית אתה עובר בלי אחריות, חמץ של נוחי אתה לא עובר, חמץ של הקדש אתה לא עובר, אבל זה כן. ואז כל זה לא אמרנו את העיקרון. את העיקרון אמרנו? את העיקרון אמרנו. את הדיוק מדף מ"ו עמוד ב' אני חושב שלא אמרנו. אז הנה יש לנו השלמה חשובה. בסדר? יש לנו פה השלמה חשובה. עכשיו בא פני יהושע בדף A, ועכשיו תשמעו, שמה בפני יהושע בדף A, אצלנו בדף ת' הוא שולח אל מה שהוא כתב בדף A, ושם למטה יש כוכבית והערה, עיין בשוט פני יהושע סימן למד ב', בסוף חלק ד' של הפני יהושע, הפני יהושע שלנו זה חלק א', כי זה פסחים, סוף חלק ד' של הפני יהושע, יש שם תשובות של הפני יהושע, ושם יש תשובה למד ב', שם יש תשובה שהוא כתב אותה לאיזה רב אחד, הוא כותב שם שזה בערב שבת קודש ד' ניסן, זה ערב שבת הגדול כנראה, או ערב שבת... שבת הגדול, ד' ניסן, לא, זה עוד לא שבת הגדול, עוד לא. ערב שבת קודש, בתחילת חודש ניסן, הוא אומר, אני כל כך עסוק וטרוד, אבל לחיבת הקודש אני אענה לך, ואחר כך הוא כותב, עד כאן כבר שבת נכנסת, אני לא יכול להאריך יותר, משהו כזה, כך הוא כותב בתשובה, ושם הוא מעריך עוד פעם, מעריך, שם הוא כותב עוד פעם את כל היסוד שלו. שדעת רש"י, שרק חמץ של נוחי וחמץ של הקדש, אתה לא עובר, אבל חמץ של יהודי אחר אתה כן עובר. אז עכשיו תשמעו. פה יש חיבור מעניין מאוד. אומר הפני יהושע, יש לי. אסמכת לזה מהמחילתא דבתיכם. זוכרים את המחילתא דבתיכם? אז גם את זה אני חושב שאת המחילתא דבתיכם הבאנו. הרמב"ן על התורה, פרשת בו, מביא את המחילתא דבתיכם. הראש, אצלנו בפרק, מביא את המחילתא דבתיכם, נכון? אז הפני הושוע אומר, מאותה מחילתא יש לי ראיה. למה? מה הוא אומר? מה כתוב שם באותה מחילתא? הרי המחילתא שם דנה. כתוב בתיכם, שאור לא ימצא בבתיכם, וכתוב בכל גבוליך. אז מתי זה מצמצם, מתי זה מרחיב, מתי אתה עובר, מתי אתה לא עובר? והמחילתא אומרת שאתה עובר, אם זה בביתך וברשותך. נכון? אם זה בביתך וברשותך, אתה עובר. אם זה בביתך ולא ברשותך, אתה לא עובר. זה המחילתא הידועה של בתיכם. בקיצור, איפה זה... אומר פני יהושע, בתוך המשפט של המחילתא שם, בתוך הדברים של המחילתא, המחילתא שם כותבת, חמצו של עובד כוכבים ברשות ישראל, חמץ של נוחי ברשות ישראל, שלא קיבל אחריות, אינו עובר עליו, אף על פי שהוא ברשותו, הוא אצלך, לפי שאינו יכול לבערו. אומר, במחילתא הזאת כתוב, למה באמת חמץ של נוחי אתה לא עובר עליו? הוא אצלך. למה אתה לא עובר עליו? כי אתה לא יכול לבער אותו. מה הכוונה אתה לא יכול לבער אותו? זה חמץ של גוי. אם אתה תבער אותו, הוא ידרוש ממך תשלום. יש לך רשות לשרוף את החמץ של הגוי? אין לך רשות. ואם אתה תשרוף את החמץ של הגוי, תהיה מזיק. תהיה מזיק ותצטרך לשלם כדת וכדין. אז כתוב במחילתא, בגלל שאתה לא יכול לבער, לכן אתה לא עובר ובא לראי על חמץ של גוי. גם חמץ של הקדש, אתה לא יכול לבאר, מה זה של הקדש? מה פתאום שתבאר אותו? אז אתה לא עובר. אומר הפני יהושע, אני לומד מכאן, שחמץ שאצלך, לא שלך, הוא לא שלך, אבל אתה כן יכול לבאר, אתה כן עובר ובא לראי. איזה חמץ שאיננו שלך אתה לא עובר, חמץ שאתה לא יכול לבאר. אומר, אבל חמץ של יהודי שנמצא אצלך, א' אתה יכול לבער, כי אין לו שווי. ברגע שנכנס פסח, הוא כבר לא שווה כלום. אז אתה כבר יכול לבער, אם זה חמץ של גוי, אתה לא יכול לבער, כי אתה מזיק את הגוי, של הקדש אסור לגעת. אבל זה הקדש, מה פתאום שתשרוף אותו? הוא אומר, אבל חמץ של נוחי, סליחה, חמץ של יהודי, א', אתה יכול לבער. וב', אתה צריך לבער, מדין כל ישראל ערבים, מדין להציל אותו. זה שייך לבעל הבית שלו, אתה צריך לבאר להציל אותו, בהקדש אין מי שיעבור עליו, אז אתה לא צריך לבאר. אבל אומר הפני יהושע, במחילתא דבתיכם כתוב, חמץ של נוחי, שאצלך אתה לא עובר, כי אתה לא יכול לבאר אותו. איזה חמץ אתה עובר בלראה? חמץ אתה יכול לבאר, חמץ אתה לא עובר, אבל חמץ של יהודי אחר, אתה יכול לבאר, ואתה צריך לבאר, אז אם כך, אז אתה עובר בלראה. עכשיו אני מזכיר לכם, שבשעתו הבאנו מגן אברהם וגרא על השולחן ערוך באור החיים בסימן תף מם ג' בלכות פסח, בלכות סימן תף מם ג' סעיף ב' כתוב ישראל שיש בידו חמצו של ישראל אחר, אז כשמגיע זמן איסורו חייב לבערו, נכון? אז שם המגן אברהם אמר, למה חייב לבערו? להציל את המפקיד, להציל את הבעל הבית. מה? כן, להציל אותו, את הבעל הבית. אבל הגרא, זהו, אז השאלה אולי הוא ביטל, אבל הגרא אומר, אתה צריך לבער אותו, כי אתה עובר. כי זה לא של נוחי, זה לא של הקדש, זה של ישראל אחר, נכון? שם נמצא הגרא הידוע, שהוא מקביל לגמרי לכל הפני יהושע. אתם זוכרים, נכון? שם נמצא הגרא. אם יש ברשותך חמץ של ישראל אחר, אתה כן עובר. דווקא של נוחי, דווקא של הקדש, אתה לא עובר, אבל של ישראל, אתה עובר. אז זה דבר מאוד מעניין, גרא ופני יהושע. עכשיו, אחד לא מזכיר את השני, אבל שניהם אומרים, מי היה קודם? מה אתם אומרים? נדמה לי ככה, אבל וואלה, לא יודע, תקלת, תבדקו, נבדוק את זה. אני מעריך שהפני... אני לא בטוח. לא יודע, אולי... לא יודע, לא בטוח. לא בטוח. מי היה קודם? הגרא או הפני יהושע בהיסטוריה? אפשר לבדוק? לא זוכר בדיוק. אבל בכל אופן, שניהם...
1680.
עוד פעם? מי קדם למי?
יהושע נולד ב-1680.
והגרא?
פני יהושע.
והגרא? מתי?
הגרא ב-1720.
זהו, אז הפני הרשוע.
אז 40 שנה זה כל ההפרש. זה לא הרבה לפעמים, מה? אז ההפרש ביניהם 40 שנה, ככה הם אומרים. הפני הרשוע קדם לגרא, נולד לפני הגרא 40 שנה, ככה הם אומרים. לא משנה. אז יש פה יסוד גדול של הפני הרשוע, והוא בונה אותו גם על המשנה שלנו. כתוב המשנה שלנו, שאם היינו חוששים לחולדה, אז היינו חוששים מבית לבית, מעיר לעיר, מחצר לחצר. נו, הרי מעיר לעיר, מחצר לחצר, זה לא חמץ שלי, חמץ של השכן שלי. סימן שגם בזה עוברים בעלי רעי, לשיטת רש"י, שכל הבדיקה היא בעלי רעי, בסדר? ואז ממשיך, וואי, אני רציתי, טוב, בוא נראה. כן, מה? זה לא בדיוק מידים זכים, תשמע, אוקיי, זה נכנס עכשיו לבגד של החמץ בהדסה, בבתי חולי. כן, תשמע, אנחנו לא נכנסים לבתים של אחרים ולא שורפים חמץ בינתיים. כן, לא, לא, באמת, אנחנו לא עושים כאלה דברים. גם תיכנס למישהו ותחבל לו את הטלוויזיה בשבת, מה? וכן הלאה, מה? ותשרוף לו את הבשר בחלב שהוא אוכל, מה? לא, לא, אנחנו לא עושים כאלה דברים. לא עושים כאלה דברים, רק בדרכי נועם ורק בדרכי שלום, ושכנוע, ובתפילה שיחזרו בתשובה. עכשיו, אלא מה, שכאן נשאלת שאלה נוספת. ומה שעכשיו אנחנו מתחילים, זה כבר להיכנס דוך קצת לתוך הסוגיה, גם לתוך הגמרא כבר. כן.
מה שהבאנו ראייה, אמרנו, שראינו שרש"י אמר שזה משהו ביניים, וזה לא של הכהן, וזה לא שלו, ולכן מידע שוקן לא היה לא מובן. אבל אם היה מדובר שיכול להביא את זה
הכהן, מה
הבעיה שהכהן
יכין
לעצמו
ויוכל איזה ביום טוב? לא, זה תמה, אסור לאפות. מה מדובר שמה? זה הבעיה, ברור. על זה הבעיה שמה, שזה עיסה שנטמעה, אז אסור לאכול את זה לטומאה. אז לכן זה כבר אפייה שלו לצורך. נכון, זה הסיפור שם. זה הסיפור. על מה? איפה, איפה? על מה אתה מדבר? בדף מנבב? בדף מנבב? כן, כן, שמה?
מה שקודם זה
לתחום הכתבה, שום פיקדון דעקתי לומדת לי די כהן, זה הסיבה שאתה לא, כי זה לא פיקדון.
רגע, שום פיקדון נמילאיקה דעקתי לומדת לי עד
הדי כהן. אבל נמילאיקה? רבי יושע סבר, לאו די די, ואינו מוזר עלי. שום פיקדון נמילאיקה. אז למה רש"י אמר, לא שלך ולא של חברך? דעקתי, כי אם זה היה של חברך, זה כבר היה פיקדון, זה היה אחריות. כן. אוקיי, אולי. בסדר? אפשר, אולי. אולי. אבל בסדר, הפני יהושע לא למד ככה, הפני יהושע הגרם, וזה החידוש הגדול, נכון? אז עכשיו אני אומר, אבל יש פה שאלה הבאה. וזה כבר כניסה לתוך כל השקלא וטריא של כל הסוגיה. אנחנו נדבר כרגע רק על הפתיח ו... נתקדם. כולנו יודעים שיש הלכה בתורה שקוראים לה העמד דבר על חזקתו. מה שנקרא חזקה דמעיקר. וכאשר יש לך ספק אם משהו השתנה ממצבו הראשוני, מספק תגיד שלא השתנה, נכון? זה נקרא להעמיד דבר על החזקה. בסדר? נגיד, בדוגמה הכי פשוטה, מקווה שיש בו 40 שיעה, חזקת כשר, ומשהו קרה והוא, אתה שואל, נחסר, לא נחסר, יש 40 שיעה, אין 40 שיעה, ברמת העיקרון, יש לזה הרבה פרטים, אבל ברמת העיקרון, עמד מקווה על חזקתו. נכון? בחזקת שהוא כשר. וקרה כל דבר, קיימלן, בכל שאלה, יש לך ספק, אם יש לך חזקה, תשאר בחזקה, נכון? מספק, אל תשנה. כפוף לכל מיני כללים ופרטים ויוצאים מהכלל, ברמת העיקרון. נשאלת השאלה, לפי רש"י, אדם בדק חדר, אדם בדק חדר, זווית, אז זה בחזקת בדוק. עד שהוא יצא מהחדר זה בחזקת בדוק. כן, הוא בדק. עכשיו אתה שואל אותי אם הוא צריך לחזור ולבדוק פעם שנייה. נכון? זה מה שהרש"י אומר. האם צריך לחזור ולבדוק? למה? אולי חולדה נכנסה והכניסה שם חמץ. אולי, זה ספק. זה הרי דבר על חזקתו. למה אתה צריך, שנייה, למה אתה צריך להגיד לי אין לדבר סוף? פשוט, יש פה חזקת בדוק, הבן אדם בדק, אז החדר בחזקת בדוק, ספק, שמה, חולדה, הכניסה? אין ספק, מוציא מדי ודאי, בלשון הגמרא, או העמד דבר על חזקתו, ומספק, הוא בחזקת בדוק, אז הוא בחזקת בדוק. עכשיו, מה אתה אומר לי? רמב״ם. מה הרמב״ם אמר? שמדברים על מקום שבכלל לא נכנס. שם זה נקרא שיש בו חזקת... מה? זה נקרא שיש חזקה שאין בו חמץ? מקום שאין בו חמץ. אז מקום שאין בו חמץ זה לא מקום שאתה יצרת מציאות שהוא בדוק. נכון? אתה אומר, אומדנה, מציאות, הוא לא מכניסים, נכון? אז אני אומר, גם על הרמב״ם אפשר לשאול, אבל על רש"י זאת שאלה הרבה יותר חזקה. בדקתי לפני חצי שעה, לפני רבע שעה, הוא בחזקת בדוק. אז בגלל השאלה שחולדה תכניס או לא הכניסה או לא הכניסה, אתה רוצה להגיד לי שאני מה? יעקור את חזקת הבדוק? כל מה שעשיתי לא טוב? אוקיי. לא, אני אגיד לך, אתה פשוט קופץ לי, אתה קופץ לי ישר כמה, אתה עשית לי עכשיו, יהודה, עשית לי עכשיו קפיצת הדרך וקפצת לי פה על שני שיעורים קדימה. לא בסדר, כאילו קפצת לי, אוקיי, מצוין. אז תשמור את התשובה שלך, בסדר? תשמור את התשובה שלך, יונתן. חזקה שחולדה תיכנס ותביא, תביא חמץ. שמה? לא?
אפשר להגיד אבל שאין כתוב בדוק
מה?
אי אפשר להגיד שחולדה תיכנס, אבל אפשר להגיד שבגלל שיש לו מצליף פולדות, אין חזקה
שהבית
בדוק.
אני בדקתי.
אבל יש חולדה פולדות, אין חזקה שהבית בדוק.
הבית היה בדוק לפני 10 דקות, לפני רבע שעה. עכשיו, לא ראיתי, לא כלום. הרי הגמרא אומרת, יש לו שורה, זה סיפור אחר. לא ראיתי. אולי בן אדם עם נרבים, עצבים, עצבנות, אולי איזה חולדה נכנסה. אז תמיד דבר על חזקתו. את השאלה הזאת שואל פה בילקות מפורשים הגאות מלוא הרועים. יש פה בילקות מפרשים הגאות מלוא הרועים. הגאות מלוא הרועים זה כתוב פה בהתחלה, זה היה לפני כ-200 שנה, רבי יצחק יעקב צבי יליש מדינוב, בעל מחבר המלוא הרועים לפני כ-200 שנה בפולין, תלמיד חכם. הוא שואל את השאלה ומפלפל בשאלה הזאת, והוא אומר, יש יסוד. עכשיו הוא מפלפל ובואו נראה, יש יסוד. גם במקום שיש חזקה, כל איכה דאיקה למבדק בדקינן. אין סומכים על החזקה במקום שיכולים לברר. יש יסוד. אין סומכים על החזקה במקום שיכולים לברר. מה המקור של הכלל הזה? מה המקור של הכלל הזה שאם אפשר לברר, מבררים? מה המקור? מה המקור? איפה? יפה, 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 יהודה, אתה אומר נהדר. מה המקור? המקור של זה, זה בסוגיה של מזכיר וסוחר, שהגמרא אמרה, באו מיני המזכיר בית לחברו, חזקתו בדוק כהן, אומרת המעלוי נפקא מינה, לישא אלי. אבל אם חזקתו בדוק, למה צריך לשאול? הגמרא אומרת, מה נפקא מינה, לישא אלי? אומר שם ארן, יהודה יפה מאוד מאוד, אומר שם ארן, על הגמרא הזאת, ארן על הריף, על הגמרא הזאת, כלומר, אי תי למזכיר כמן, לא נפקא לן מיני מידי, אפילו נימה חזקתו בדוק, כל אחד אי תי כמן שיילין עלי, ולא סמכין על החזקה. אתה יכול להרים טלפון ולשאול אותו, אל תסמוך על החזקה. ואומר הרן, מה רואים בגמרא? אפילו על הצד שחזקתו בדוק, אם איקה למי שאלה, לשאלה, אם איקה, אם הוא נמצא לשאול, שואלים. אומר הרן, קוליך דאפשר לבירורי מילתא מבררינה. לפיכך, כך כותב הרן בפסוחים, לפיכך כתב עריף בחולין, דלא סמכינן על רוב מצויים אצל שחיטה מומחיניהם, אלא איך דאזילי לאלמה ולי תקמה דנישאילי, אבל אי תקמה לא סמכינן חזקה או בתקין עלי, כמו שכתבתי שם. את צריך לדעת מוריי ורבותיי, יסוד מוסד שכל אחד איקה לבררינן מברר, כל אחד איקה לברר מבררינן, ואיכה דאיקה לנישאילי שאילינן, ולא סומכים על החזקה, בסדר? זה היסוד, שלא סומכים על החזקה, אם אפשר לשאול ולברר, המקור זה פסחים דף דלת, בסוגיה של מזכיר וסוחר. הרן אומר, מכאן הראיה, שאיכה שאפשר לברר מבררים, ולא סומכים על החזקה, כי הגמרא אמרה, מי נפקא מינה לישאילי, נכון? בא מלוא הרואים, בהגעה אצלנו, בסדר? בא מלוא הרואים בהגעה אצלנו ואומר, אבל זה רק אם זה לא תירחה. מתי אני אומר שכשאפשר לברר מבררים ולא סומכים על חזקה? אם הבירור הוא בקל ולא בתירחה, תשאל אותו, תרים טלפון. אבל במקום דייקה תירחה, שפיר סמכינן על החזקה ולא מטריחינן. אחרת גם כן, בצד השני אין לדבר סוף. אם לא תסמור על חזקה, וכל דבר אתה תגיד אולי ואולי ואולי, ויש תירחה בדבר, אין לדבר סוף, לצד השני. סמכינן על חזקה ולא מבררים במקום דייקה תירחה. אז כותב המלוא הרואים, תיפוק לי, דהו בחזקת בדוק. ואין לומר דין סומכים על החזקה במקום די יכולים לברר, כמו שכתב הרן בסוגיית מזכיר וסוחר, זה דווקא אחד יכול לברר בקל על ידי שאלה, אבל איך ידיעו תירחה יתירה כגון בדיקת חמץ, שפיר סמכין על החזקה? אומר בדיקת מה? עוד פעם תבדוק את כל החדר מחדש? זה כבר תירחה, אז תסמור על החזקה. אם כן שואל מלוא הרואים, מה אומרת הגמרא? שלא חוששים לחולדה, כי אין לדבר סוף, לא חוששים כי מעמידים על החזקה, חזקת בדוק. מה? שנייה, מה? זה גוף הכוונה אין לדבר סוף, כי סומכים על החזקה, כי זה תרחה גדולה, כי זה תרחה גדולה. אז זהו, אז זה הברקה יפה, אולי זה גוף מה שהגמרא התכוונה, אבל בגמרא משמע שזה לא מדינה, אלא אין לדבר סוף, אז מה? אבל תגיד, הגמרא הייתה צריכה, המשנה הייתה צריכה להגיד, כי יש חזקת בדוק, הוא בחזקת בדוק. מה השאלה הייתה?
נראות שמדובר בסורי דאורייתא?
סומכים על חזקה בדאורייתא, בדרבנן. חזקה זה דבר גדול, הגמרא בתחילת חולין, הגמרא אומרת, מנה מילה, מנה מילתא, דאמרו רבנן, סומכים על החזקה, סומכים על חזקה, כן, סומכים על חזקה. הגמרא מביאה מקור, בחולין. דף י' י' א', מה? לגבי תומת נגעים בבית. יצא הכהן מחוץ לבית ותימא את הבית. אולי בינתיים הנגע השתנה. חזקה, כמה אומרת, מה? גם בדאורייתא, מה ששאלו, דאורייתא דרבנן. כן, חזקה, הולכים אחרי החזקה. אז המלוא הרואים דן בזה, והמלוא הרואים בא. תגידו לי רבותיי, אתם הולכים עם ציציות עכשיו? הקשרה הציצית שלכם? אתה, הציצית שלך עכשיו קשרה? מאיפה אתה יודע? מה? למה אנחנו לא בודקים כל שתי דקות את הציצית אם היא לא נקרעה ונתלשה? מה? אתה סובל על חזקת קשרות, מה? ולא חי שינן.
לא,
שימה אבל זכר זה קרב, לא? אז כתוב בשולחן ערוך שבבוקר שלובשים את הסימן. שולחן ערוך סימן ח' סעיף ת' אם אני לא טועה, כשמתעטף בציצית יבדוק קודם הלכות ציצית סימן ח' סעיף ת', קודם שיברך יעיין בחוטי הציצית אם הם כשרים, כדי שלא יברך לבטלה. למה לא סומכים על חזקה? כי אפשר לברר וזה לא תרחה. מה? לא תיכה לבדוק פעם ביום את החוטים של הציצית. מה? למה לא כל 5 דקות? כי זה תיכה. מה? למה לא כל הזמן? כתוב שמה, מה? כן. אז המלוא הרואי מפנה להלכה הזאת בהלכות ציצית. ששם כתוב שכן צריך לבדוק את הציצית פעם אחת. ומה אתה אומר? לבדוק פעם אחת ביום זה לא תרחה. ולעשות בדיקת חמץ חוזרת בחדר, זה תרחה או לא תרחה? אה? מה אתם אומרים? זה תרחה. נו, אז שואל מלוא הרואי, שואל מלוא הרואי, אז למה המשנה אומרת שלא בודקים כי אין לדבר סוף? למה המשנה אומרת שלא חוששים כי אין לדבר סוף? תגיד שלא חוששים כי סומכים על החזקה. ומקום שיש חזקה לא חוששים. אם זה תרחה? אה? זוהי שאלת המלוא הרואי. בסדר? אז אתם תעיינו מה הוא עונה. הוא עונה משהו, בסדר? הוא אומר איזה מהלך. אבל יהודה אמר, אז נקפוץ ישר לתשובה שיהודה אמר. בסדר, מה? אתה
יעיין לדבר סוף, הכוונה היא ש...
זהו, זה מה שמאיר הציע. מאיר אמר, אולי זה גוף, אין לדבר סוף. הכוונה היא, זה, תשמע, זה כבר תרחה... אם זה היה רק לשאול, אז זה לא, אבל להתחיל לבדוק, נכון? אוקיי, מה? כן, לחזור ולבדוק פעם שנייה. נכון, אבל הם אומרים, אולי זה גוף התמון. זאת אומרת, השאלה היא האם מה שכתוב במשנה, המשנה אומרת פה איזה גדר הלכתי, צמוך על החזקה ולא, או שהמשנה אומרת גדר יותר של... מציאותי, נו מה, אין לדבר סוף, אבל משהו מבחינה הלכתית כן היה ראוי לחשוש, לא? עכשיו תראו, אמרתי, זה כל מה שאנחנו מדברים כרגע, זה פתיח לכל הסוגיה. כי הרי כל הסוגיה עוסקת בשאלות כאלה, נכון? מתי אתה חושש, מתי אתה לא חושש וכו'. אז יש פה שאלה עקרונית. חזקת בדוק, לא חזקת בדוק. יש פה עוד שאלה. בסדר? אז זה שאלת המלוא הרואים. והוא מפנה... לדין הזה של ציצית. בסדר? עכשיו תראו, אם אתם תראו בן אדם שכל 2 דקות או 5 דקות בודק את הציציות אם הן קשרות או לא, מה תגידו? מה תגיד? משוגע? מי אמר משוגע? מה? אמרת משוגע? מה? הוא מאירת שמיים ואומר, אולי זה נקרא, אולי זה נקרא, אולי זה נפסל, אולי זה נפסל. מה תגידו? זה ה-OCD, זה הכפייתיות. זה בעיה. לא הייתי אומר משוגע. הייתי אומר, צריך הרגעה. אני היה פה בחור בישיבה ששמע ישראל היה אומר 10 פעמים. שמע ישראל, עוד פעם, שמע ישראל. 10 פעמים היה חוזר על השמע ישראל, היום כבר היינו מגיעים להשם אלוקיכם, באמת הוא עוד לא גמר את השמע ישראל, כי וישב לידי ושמעתי אותו, שמע ישראל, ועוד פעם שמע ישראל, ועוד פעם שמע, כי פעם הוא לא הדגיש את העין, ופעם הוא לא חשב, ופעם... זה צריך טיפול נפשי. זה צריך טיפול נפשי. בסדר? זה צריך טיפול נפשי. לא משוגע, אבל צריך טיפול נפשי, בסדר? זה צריך, באמת, באמת, זה מסכן, זה מסכן, זה מסכן. כן, בסדר, כן, אבל הוא עושה את זה כי הוא לא התכוון, והוא לא אמר את העין, והוא לא אמר את זה, וכן, הוא לא, בסדר, הוא לא אומר שמה, שמה, מודים, מודים, וכן הלאה. תבין שאחר כך התשובה מגיע ל-18 וכו'. אני אומר, זה צריך טיפול נפשי, בסדר? אז צריך לדעת על מה הגדרים ההלכתיים. מה הגדרים ההלכתיים? יש פה עוד שאלה. למה זה לא ספק ספקה בכלל? ספק חולדה בא והביאה חמץ או לא. וספק שאכלה אותו. מה?
זה הגמרא.
בסדר, בוא נגיד. לא, הגמרא מדברת... הגמרא מדברת עם חזינן. מה הגמרא אומרת? במשנה כתוב שלא חוששים שמגררה חולדה, מדייק את הגמרא. אבל אם ראית את החולדה, אז כן צריך לחשוש. נכון? ובאי בדיקה, נכון? אז הגמרא שואלת מה זה שונה ממדורות הגויים וכולי וכולי, ואז הגמרא נכנסת לספק ספקה, בדיוק. אז אני שואל על המשנה, במשנה כתוב לא חוששים שחולדה גררה. אתה בכלל לא ראית, אולי חולדה גררה. למה לא תגיד, ספק הביאה חמץ, ספק לא. ואם הביאה, אולי אכלה אותו. אפשר לבדוק? אבל במקום שאפשר לבדוק לא סומכים על ספק ספקה. אז זאת אומרת, שאלה ראשונה שאלנו, יש חזקת בדוק. שאלה שנייה אני שואל, מה בכלל החשש? שמא הביאה חמץ, אבל הרי אם הביאה אולי גם אכלה. סווק סווקה?
זה מה שרצה
אמר, שלחם משיירה. אז רב זביד אמר, רב זיירה, מה? בבשר לא משיירה, בלחם משיירה. זה ודאי או ספק? לחם משיירה, אולי לא הביאה, והיא נביאה, אולי היא לא שאירה, סווק סווקה, ורעבה, הוא נכנס לסווק סווקה, נכון? וכולי, אז יש פה, עכשיו, אם זה סווק סווקה, אז ודאי שלא צריך לחשוש, לא בגלל שאין לה דבר סוף, כי מצד הגדרים ההלכתיים לא צריך לחשוש, נכון? עכשיו, מי שבודק את הציצית כל הזמן, זה ספק אחד, ספק נפסל, ספק לא נפסל. לפני 5 דקות זה היה בסדר, אולי זה נתפס לי בשולחן, אולי נפסל, נכון? אז גם זה אתה אומר, אין לה דבר סוף, כל רגע תבדוק את הציציות, מה? או שתלך עם ציציות בפנים, לא בחוץ, אז אין חששות, נכון? אז הנה יש לנו שתי שאלות. אז יהודה אמר, ואני רק זורק את מה שיהודה אמר, ונצטרך עוד להרחיב על זה. יכול להיות שבדיקת חמץ שני, כי בדיקת חמץ מעיקרה נתקנה על הספק. מה אמרו לך? יודעים שיש פה חמץ? אומרים, תבדוק שמה יש חמץ. כל תקנת בדיקת חמץ נתקנה על הספק. זה יהודה, זה אתה אמרת? אז יכול להיות שכאן, מה אתה אומר? יש חזקה. אבל יש ספק. אז הרי אולי זה גוף הדין של בדיקת חמץ. עכשיו, מה אמרו חכמים? מקום שלא מכניסים חמץ, לא תקנו בדיקה.
למה?
אבל למה? מי אמר לך? לא, ככה אתה מבין? למה מקום שאין מכניסים בו חמץ לא צריך בדיקה? בלי קשר לחולדה. לא, עזוב, בלי קשר לחולדה, כן? סתם. בלי קשר לחולדה, סתם. מקום שלא מכניסים חמץ לא צריך בדיקה. למה? כי מוחזק לן שאין שם חמץ, מה? נכון? עכשיו, כל שאר המקומות, ספק שיש חמץ ספק, כן? רגע, תגיד לי, שאתה עושה בדיקת חמץ אצלך בבית, אתה בטוח שיש שם חמץ? כן? מה? לא, אתה לא מדבר במקומות. סליחה, אתה מדבר בחורים, בסדקים. מה? לא, אבל אתה מדבר בחורים, בסדקים, בטוח שתמצא חמץ. הרי בגלל זה שמים את 10 פתיתים. ההפך, אתה יודע מה? תעשה סקר מי מצא חמץ בבדיקת חמץ שלו.
אם נגיד לא היו...
גם אז. גם... מקום שאין ילדים או משהו כזה, או מקום בית יקר וזה, לא, לא בטוח כל כך שתמצא חמץ, לא בטוח. הפשט הוא, זאת אומרת, אז בקיצור, אז יכול להיות, עכשיו, כל בדיקת חמץ נתקנה על הספק. אז כל הדיון בסוגיה זה, באיזה ספקות חכמים כן חששו לבדוק, ובאיזה ספקות לא. בסדר? זה כנראה צריך לומר, שאני בדיקת חמץ מציצית נגיד, אם הקשרה או לא, או משהו כזה. יש פה עוד עריכות גדולה. האם סומכים על החזקות בבדיקת חמץ? האם הולכים על הרוב בבדיקת חמץ? האם זה בגדרי הכללים הרגילים של חזקות? או שפה יש איזה בבדיקת חמץ? מעיקרה החמירו לחשוש לחמץ. לחשוש, סליחה, לספק חמץ. זה כל הבדיקה היא על הספק. כל הבדיקה היא על הספק. ואת זה ניכנס בעזרת השם בסוגיה מחר כבר לתוך הגמרא. שהגמרא אומרת ספק ספקה וכל זה, זה נדבר כבר בגמרא. בעזרת השם יתברך, שפע, ברכה והצלחה. אבל מי שרוצה שיראה את המלוא הרואים, מה הוא מספר לנו. טוב. להתראות רבותיי. טוב, עד מחר נחליט מה עדיף. זו מפיקה.
מה עם הספק שמדובר בחמץ של יהודים? בפירש לפחות.
כן, אז מה העניין?
אז יש עוד ספק, ספק גרירה, ספק לא גרירה.
ספק של כל,
ספק של אחלה.
זה לא שווה.
ספק של יהודי.
לא.
שלוש ספקות.
יש ספק אחד אם הביא החמץ של יהודי.
נכון.
זה ספק. ספק גרירה, חמץ של יהודי. אתה אומר, יש ספק, אני בכלל לפי אחת. מי מביא, מי אמר שזה
שלוש ספקות. לפי תוספות, בסדר, כל חמש.
זה לא בדיוק ספק בפני עצמו.
וגם לא יודע, לפי רש"י לא חושש שמא אני אבוא לאכול את זה. הבדיקה לא נתקנה על זה, אבל יש עדיין חשש מכל מקום לדעת רש"י.
אתה אומר, אולי בכלל...
הרי פשוט שרש"י חושש שמא אני אוכל את זה. הבדיקה לא נתקנה על זה, אבל רש"י לא חושש...
לא נכון, לפי רש"י, אני חושש שאדם לא יכול לחמץ. בשביל זה לא התקיים בדיקה.
כי כל המשנה מדבר על החוששין, חוששין זה לבדיקה, והאם אני צריך לבדוק, זה לעניין בדיקה.
אבל יהודי לא אוכל חמץ, גם אם הוא ימצא, לא אוכל שינה. לא בשביל זה תקנו את הבדיקה, לא? ככה רש"י אומר.
רק תוספות חושש שם אני...
כן, הבדיקה לא מתקנה בשביל זה.
רש"י בכלל לא חושש שם אני אוכל את ה...
תראה, למדנו ברש"י שכופה עליו כלי וכולי, שלא יבוא לאוכלו,
נכון? נכון, נכון.
אבל אז מה באמת הפשט? דיברנו על זה, לא?
אולי.
למה רש"י פה כן חושש שהאכילה והמקום לא חושש?
כן.
רש"י לא חשש שיבוא לאוכלו, או לא מהאיתם תקנו את הבדיקה, כן? ככה לכאורה, כן?